לפרוס כמה דברים, היום זה שיעורון קצר, רק כמה וכמה דברים. חלק מהדברים שאני אגיד הם מאבים ומחזקים את היסודות שנאמרו בשני השיעורים הקודמים, וחלק זה לראות דברים מקבילים קצת בסוגיות הירושלמי, ובחלק אני אשתף אתכם בבלבול העמוק שיש לי סביב מה שאמרתי. בסדר? אני אומר את האמת, אני מאוד מאוד נבוך, ויאללה סוגיה הבאה, בחב דלד. אז בוא נתחיל ממה שמבולבל ומה שטוב. אליאב, נתחיל ממה שברור, בסדר? אני קודם כל רוצה לתת חיזוק לכל הקו שנקטנו בו משני דברים שנמצאים בטור בסימן שין צדי תת ויורדיה, שזה הסימן שעוסק ברגל ואבילות. אני מציין למי שרוצה להעיין יותר שבהלכות חול המועד באורך חיים בתף קוף מרחת יש גם סימן שלם שעוסק בנושא הזה, והבית אוסף ביורדיה קצת מקצר, כי הוא מפנה לאורך חיים. אבל שני המקומות, הטור מביא אותה מחלוקת, והיא מחלוקת בין הרמב"ן לבין הראש, האם במקרה שהרגל הוא מפסיק שבעה, ואז השלושים הרי נוהגים, נכון? האם במקרה כזה האבל עצמו נוהג ניוגי שלושים ברגל עצמו? הוא כותב ככה, כתב הרמב"ן, ולא מתורת רגל לבד אסור בהן, אלא אף מתורת אבל, שהרי מתורת רגל מותר לתבוש בגדים מגועצים חדשים ולבנים, ונוטל ציפורניו ומספריים, ושמח שמחת מריאות, והבא ממדינת הים מבית השביה, הרי הם התירו לו במועד לספר ולחפש. כן, מותרים לספר ולחפש, לעומת זאת מדין אבלות, אומר הרמב"ן, אסור בחולל כמו בחול, שהוא אסור בתספורת ובגיוץ, בין לחבס, בין לדבוש, ואפילו הבא ממדינת הים ואסור בשמחת מריאות ואסור בטילת ציפורניים במספריים. מה שיטת הרמב"ן? שבמידה והרגל עצר את השיבה, שכל דיני שלושים נוהגים. לא רק איסור תספורת וחיבוש, שהם גם אסורים מצד דיני הרגל, אלא הרמב"ן אומר שני דברים. ראשית, הרמב"ן אומר ש... זה נאסר עבור האבל ברגל, לא מכוח דיני הרגל בלבד, אלא גם מכוח דיני שלושים. ומה נפגמינה? שהקולות והיתירים שיתירו ברגל, למשל מי שבא מבית השביה, לא יתירו אותו לאבל. שני, שגם שאר דיני שלושים שהם לא חופפים בין רגל לבין שלושים, לבין חול המועד לבין שלושים, גם הם נאמרים. והטור מציין מדברי אדוני אבי הראש ז"ל, ותוסף מאיר, שזה לא, הראש לא דן בשאלה הזאת בפורש בשום מקום, שהוא ככל הנראה דייק את זה ממקום אחר, יראה שאינו אסור כלל מתורת אבלות אלא בדברים האסורים לו מתורת הרגל. הבית יוסף, מה הוא מאיר על המחלוקת הזאת? אחרי שהוא מסכם אותה, אז הוא מסתפק במשפט הקצר שבו הוא כותב, ואוליין הלכה מקטינן כדברי הרמב"ן שמכוחים בטעם וראיה. כן, במילים פשוטות, שיטת הרמב"ן והבית יוסף, מה אנחנו רואים? שרגל ואבלות לא, הם לא סותרים אחד את השני, ובלשון אחרת, אדם יכול לנהוג ברגל את כל איסורי לא ישיר. ואז מאליה, איזו שאלה מתעוררת? אז אם כך, אז למה רגל מפסיק שלושים, אם במידה ולא היית בשבעה, אלא היית כבר בשלושים, למה הרגל מפסיק את זה? הרי לכאורה אפשר להמשיך לנהוג את זה. בישלמה לראש שדיני, שלא נוהגים בכלל דיני שלושים ברגל, אז מה אני יכול לומר? אני מבין, למה כשהרגל מפסיק את השלושים, אבל אם אתה ממשיך את דיני השלושים בתוך הרגל, אז למה הוא מפסיק כשזה היית כבר בתוך השלושים? אני חושב שהכיוון שצריך לומר אותו הוא הכיוון שפותח פה ביום שלישי, של אמיתו של דבר אין סתירה ביניהם, אלא פשוט אלב הרגל זועק עליך, לך תסתפר, וזה מה שמבטא את השלושים. דבר שני שאני רוצה לעבוד מפה, זה מופיע בהמשך הסימן, וזה ההבחנה הבאה, תשמעו את זה טוב. בעד הרגל מבטל גזירת שלושים דווקא בשאר מתים, אבל באבי ואמו אינו תלוי בשלושים, אלא אסור לספר עד שיגרו בו חבריו. אנחנו עוד צריכים ללמוד את זה, אבל בעוד שבכל האבילים בשלושים נגמר האיסור,
אצל אביו ואמו אין דין בכלל של שלושים. הדין הוא יגרו בו חבריו, ואם נגמר השלושים ואף אחד לא גורר בו, כי הוא נראה, זה תלוי בין היתר באיזה מספר הוא עשה את איזה ספורת, נכון עמיחי? שלוש? שתיים? לא יודע. טוב, מי שעושה כזה רק במספריים אחרי 30 יום הוא כבר נראה, אני עכשיו 30 יום בערך, כן? אתם מראות עליי, כן? ומי ש... יגרו בו חבריו, הוא שיעור שמעבר. עכשיו אם אנחנו שואלים את עצמנו, מה יכול להיות הסברה של הדבר הזה? סליחה? המשנה שלנו, יום השמיני, אז מה הדין? מה אומרת המשנה? בטלו או בטלה, כן, אתה כבר יודע, גזירות שלושים או גזירות שלושים. אבל אומר, פה הבית יוסף לא אומר כלום, כי הוא שולח אותך לאור החיים. אז יקרא לכם מה אומר הבית יוסף באור החיים, בסדר? אבל אומר הטור, כתוב גזירות שלושים, אבל אצל אביו ואמו זה לא גזירות שלושים, האיסור תספורת, אז לכן מבחינתו אסור לו אחרי הרגל מה לעשות? להסתפר. כך הוא אומר, אני אקריא לכם את לשון הבית יוסף בסימן תף קוף ממך, שם הוא כותב, אני אקריא את זה.
עד שיגרו בו חבריו, זה אפילו אם זה פחות משלושים?
סליחה?
עד שיגרו בו חבריו, זה אפילו אם
זה... ההנחה היא שזה יותר משלושים, זאת ההנחה, בסדר? כשהייתי בשלושים של החותן שלי בבית קברות, הגענו לקבר, אז בחנייה אחרי זה אמרתי לגיסי, לך תסתפר. כי הוא היה נראה פרוע, אבל כאילו גרתי בו, אמר לי תודה, חיכיתי שמישהו יגר בי. אבל זה, בכל מקרה. אני קורא לכם את דברי הבית יוסף בסימן תף קוף ממך. אומר הבית יוסף, ודין זה מדתניה בפרק אילו מגלחים דף חבט על כל המתים כולם מסתפר לאחר 30 יום על אביו ועל אמו עד שיגרו בו חבריו. וכתב הראש על זה, ואפילו פגע רגל אחר 30 יום, אינו מגלח עד שיגרו בו חבריו, וכן דעת סמג שכתב אהד דתניה על אביו ועל אמו אינו נכנס לבית המשתה עד בית חודש. מכאן למדנו דבר שאינו תלוי בשבעה או שלושים, אין רגל מפסיק וכן פוסק בירושלמי, וגם הרמב״ם כתב שאפילו מתו קודם רגל שלושים אינו מגלח עד שישלח פרה. הוא אומר פה דבר טכני שהוא פשוט, הוא בעצם אומר, בוא נעמוד על היסוד, שהדין של איסור תספורת בעל אביו ולימו הוא לא חלק מהמערך של דיני שלושים, אלא חלק מהמערך של דיני י' ב' חודש. זה מה שהוא אומר. בואו נזכיר לעצמנו לרגע, אין בכלל מערך של י' ב' חודש באבלים האחרים, אלא רק על אביו ועל אמו. פה הוא אומר דבר מאוד פשוט, זה מאוד מזכיר את הלוגיקה או את הרציונל שנאמר על שבת. כן? הירושלמי שמסביר למה שבת לא מבטלת אבלות, אז התשובה היא, אז לא היה אף פעם שבעה. כי זה מובנה, שיש שבת בשבוע, זה מובנה. הוא בעצם אומר את הדבר הבא, אם זה איסור תספורת עד שיגרו בו חבריו, שייך י' ב' חודש, לא יכול להיות שרגל מבטל דיני י' ב' חודש, בשביל לא יכול להיות. ובואו נאמר את זה בצורה יותר, אני חושב, למדנית, באופן שהוא תואם את המערך החשיבה שפיתחנו בשיעורים הקודמים. אני חושב שזה ממש, זה כמו כפף על היד. מה הסיבה שרגל מבטל לשלושים? כי ברגע שאתה מסתפר, אין טעם להמשיך את השלושים, כי עד שהשיער שלך יגדל, אז מה יקרה? כבר זה ייגמר. אבל באבי ואמו, היות, וגם כששלושים יעברו, אתה עדיין תהיה אסור להסתפר, עד שגור בך חבריך, זה לא סותר. או בלשון אחרת, אתה אפילו יכול, הייתי אומר, טוב, אני לא אגיד שאתה יכול להסתפר ועדיין להמשיך, כן, אתה יכול להסתפר ועדיין להמשיך, כן? במובן הזה, היות ולא מדבר בחטיבת זמן קצובה מראש, שהיא מאבדת את משמעותה ברגע שהסתפרת, אז הרגל לא נוגע בתחום הזה. האמת, הייתי שמח לגלות שאולי בעליו הרגל גם עליו יצעקו, כמו אני הייתי מסברה. אני יודע שאני אעשה משהו נגד הכללים פה, תוציא לי כרטיס צהוב, בסדר? אבל אבא שהיה עושה את זה כל הזמן בשיעורים. הוא היה אומר מה הוא היה רוצה שיהיה כתוב במקורות, בסדר? אני אומר, מסברה היה מקום שיבוא מישהו ויציע את המערך הבא, שמחלוקת של רב ורב הונה, רב ששת, היא תחול גם על, נפסוק כרב ששת בכל האבלים, אבל מה נעשה באביו ואמו, אז נגיד כמו רב. דיינו, גם לא נגיד בערב הרגל איך תסתפר, אבל במידה ו... לא הסתפר, אתה תמשיך. כמיטב ידיעתי, בטור, מה שנאמר הוא דבר אחר. נאמר שבכלל לא נגיד לו גם להסתפר. אבל אני צריך לבדוק את הדבר הזה, אני קצת נבוך עם מחשבה שנייה. אבל ברור שיש פה שיח סביב בדיוק הנושא הזה. כלומר, האם אפשר שלא אישים להמשיך במידה ומה? במידה והסתפרת, כי כל המהות של שלושים זה להצטברות של זמן, כן? זו מה שקראנו תקופה, כן? זה גם שאלו, אני לא יודע תשובה, בסדר? אני לא יודע. זאת שאלה טובה, כלומר אולי זה עסקת חבילה, כשאחד הולך, השאר הולך. אז עד כאן דברים שעלו לי תוך כדי הלימוד בתף בשין צדית, סליחה. שרגשתי שהם כאילו עולים בקנה אחד עם הקו שניסינו לפתח, אפילו מחזקים אותו. יש עוד דבר שהתלהבתי מאוד שמה שעולה בקנה אחד, אבל כשאני מעיין במכלול של אותו תחום, אני מגלה שכמעט הכל נכנס לחורבן. כאילו, הכל מבלבל אותי לגמרי, וזה מה שקשור לסוגיה הבאה בחב ד' ואני רוצה להסביר. הסוגיה בחב ד' עוסקת באיך סופרים את ה... עניין של הימים, של השלושים, כאשר מה מתרחש? כשהרגל מפסיק את האבילות, את השיבה. כשהיית בשלושים, הוא קוטע את השלושים, אבל הוא קוטע את השיבה, השלושים ממשיכים. אבל איך מונים את זה? אז יש שם, בסוגיה הזאת, יש שם בדף חב ד', אני מציע, נחזור לסוגיה, אני עכשיו מוכר את הכל, אז אם לא יהיה מה להגיד, אז נקצר שם. אבל אני רק אומר, כאילו, במבט ראשון באותה סוגיה, הסוגיה אומרת, אנחנו מונים את התקופה, את הזמן שהוא נהג אבלות, שבעה, מונים אותו כאילו הוא היה שבעה ימים. דיינו, בוא ניקח את הדוגמה של אדם שישב שבעה בערב הרגל, מת מתו בערב הרגל, אפילו שעה אחת, כן, אפילו יום אחד, אפילו שעה אחת, אז הרגל מבטל את השבעה, לא מבטל את השלושים, ופה נאמר, סופרים כאילו ישב שבוע. תראה לי של עצמי, איזה סלומה הזאת, למה סופרים שעתיים כשבוע? אז אני חושב שזה ממש יפה, משתבץ מאוד מאוד יפה בקו החשיבה שהיה, ששבעה, וזה בול הדיון בסוגיה, אם זה שבעה או שבוע. תביעות, והטענה הייתה שיסוד כל הדין הוא שזה שבוע ולא שבעה. אז הוא קיים תקופה, היות והוא נחשב כמי שקיים את התקופה. כמו שאדם ששותה רוב כוס, מה אני אומר עליו? שהוא שתה כוס. אני לא אומר שתית 80 סמך. אז מבחינתנו זה שבוע. אז זה נראה לי ממש תואם את קו החשיבה שהייתי אומר, אולי במקום הטרמולוגיה של יום שלישי, בוא נגיד טרמולוגיה אחרת, אם זה שבעה או שבוע. מתבטא ככה. אם זה שבוע, יש לי קצת היום כחולו. אתם רוצים הוכחה לזה? תסתכלו על התיקים פה באיזה יום אחרי בנושאים הביתה. בסדר? אם הדין בישיבה היה ללמוד שישה ימים בשבוע או שבעה ימים, אז מי מעיז לנסוע ביום חמישי? תגידו לי. אבל היות, ואני אספק את הטרמפים לחבר'ה, אז אני לפחות יודע שיש כאלה שעושים את זה, נכון? אחד מהסיבה שלו, בסדר. אבל חלק מהעשייה, כי חושבים פה בשבועות ולא חושבים פה בימים. זה ברור, כן? כלומר, סוג של מקצת היום כחולו. בסדר, אני... לא אספר לכם על חוויותיי כתלמיד בהר עציון, שהשיעור גמרא הוא ביום שישי בבוקר, והרב מסתכל מי לא בא, כן? כאילו גם צריכים רב שדורש מעצמו הרבה, זה לא יצא, אני מדבר את הסוגיה הזאת. אני רק אומר, זה נראה לי ממש עולה בקנה אחד, ופה הבלבול שלי התחיל, כי זה השבעה, רואים את זה מאוד יפה, אבל כמה זמן יהיה השלושים פה? טוב, בוא נעשה את זה יותר גרוע. בסדר, אני עכשיו, אני עובר לעצמי ברגל. מה קורה אם זה ערב שבועות? אז ערב שבועות סופרים לא פחות את הערב החג שהוא ישב שבעה שבוע, את הצרת סופרים כשבוע, כמה נשאר לו? 15 יום לשלושים. נו, לטענתי ששלושים זה משך זמן ששיער גדל. איזה מין שלושים זה? שלושים של 17 יום?
גם בחג.
אה? לא גרוע, בואו נגיד ככה, מת מישהו במחלוקת שעוד לא פגשנו. לא, אבל תראה, אבל אדם של ערב ראש השנה. בסדר, בואו נגיד את זה, בואו ניקח את הערב סוכות, זה דומה, אבל יותר גרוע זה ערב ראש השנה, זה תורים במחלוקת אחת, זה מחלוקת בטור. האם אומרים שני, קצת יום, אני אסביר. ערב ראש השנה, יושב יום אחד, מבטל את ראש השנה. אז כמה זמן נשאר לו? כבר עשה 14. בא ערב יום כיפור, זה מחלוקת, אבל יש דעה שיום כיפור רואה את השלושים. אני רוצה לשאול, כשהוא... זה מחלוקת, זה המשנה, אנחנו צריכים ללמוד את זה, בסדר? אני היום כתבתי לכם במייל הבולבל שאולי נלמד את זה, אז היום לא נלמד את זה, בסדר? ואנחנו צריכים ללמוד את זה. אני כבר, הכל אני מוכר מהגמרא וחב"ד, אני מוכר את הבלבולים שלי, בסדר? כלומר, אז יוצא ככה, בן אדם במוצאי ראש השנה הוא נכנס לשלושים, שמה הוא יודע בוודאות, שמה יקרה בערב יום כיפור, לפי אותה דעה שזה מפסיק שלושים, שזה ייגמר. יש שלושים של 10 ימים, כאילו מה... לטענתי אין טעם לכאורה מה להגיד לו. אלא כן, מה נגיד? מה אנחנו צריכים להגיד? צריכים להבדיל בן אדם שחייב, זה נראה לי הכיוון היחיד שאני כרגע יכול לחשוב עליו, שחלץ אותי מן המבוך הזה. שכשההלכה צועקת עליך לך תסתפר, אז מה אנחנו אומרים? באמת אין טעם באותה עת, אם הסתפרת, מה להגיד לך? תעשה שלושים, אבל לעומת זאת, תקחו את הבן אדם הזה שמת לומד ברב ראש השנה. אתה יודע הפעם האחרונה שהוא הסתפר, אז מישהו יודע? אז מה נגיד? אם הסתפרת בשבוע האחרון, לך אל תעשה שלושים. ואם לא הסתפרת, זה לא שייך אולי. אולי זאת הסיבה, כי הם חושבו שיש טעם לשלושים כאלה, כי אולי אני לוקח בחשבון, או אני אגיד אחרת, נשאלתי פה קודם. אין לי תשובה ברורה, אבל השאלה היא אולי נותנת לנו כיוון לפתרון. מה שאלת, אבינו אביש, למה הדילוח? מה אם שאר דיני שלושים? אמרתי לך, אולי עסקת חבילה, או בלשון אחרת, שאומרים לבן אדם, אתה חייב להתגלח, וזה יפלתי את כל השלושים. אבל פה הרי מדובר בכל המקרים האלו באדם שלא אמרו לו, לך תתגלח. ויות וכך, אז יכול להיות ש... אכן, זה שלושים קצר. אבל עדיין זה מכה קצת את העוקד של כל מה שאמרנו. אני מודה ומתוודא. הגמרא בכ"ד, אז שמחתי לגלות שבירושלמי כנראה זה ספק, ויש דעה שבאמת לא סופרים ככה. או לפחות אבא אמינא, או אפשרות שלא סופרים ככה, כן? אבל אני אומר בפירוש, הכיוון של הסוגיה בכ"ד הוא לא כל כך מתאים לקו החשיבה ש... שפותח פה בסוגיה בדף י"ט, כן.
זה השאלה אם השלושים
ממשיכת השיבה
או לא.
נכון, אתה צודק.
אם השלושים ממשיכת
השיבה,
גם
מובן
למה זה לא תקופה.
אתה צודק.
כמו שהשיבה עצמה היא...
אתה צודק, או בוא נגיד את זה עכשיו עוד יותר. לכאורה, כדי להגיד שאדם שישב שיבה שעה אחת בערב הרגל, זה נמנע לו כשבוע, כשיבה, לא כשבוע, כשיבה. סליחה, כן, לא כשיבה, אלא כשבוע. בסדר. זה רק, ועד אז השלושים מתקצרים, זה מסתבר אם אני אומר שהספירת השלושים כוללת בתוכה את
השיבה.
את השיבה, דיינו, אני אומר זה שיבה ועוד 20 וכמה, ועוד 23 יום. הנה, השיבה נספר. נכון? זה מסתבר שזה ככה, נכון?
שזה כתוב מפורש בגמרא שזה לא ככה, זה די מקום מת ברגל.
מצוין, מצוין. מצד שני, כל הרעיון שניסיתי לפתח איתכם ביום שלישי, שזה שיעור גידול שיער וכו', לכאורה הוא הרבה יותר קל להבין אותו בלי קשר לשיבה, בדיוק. אני לא יודע איך לחבר ביחד, אני פשוט משתתף אתכם במבוכות שלי, אני אומר את האמת. אני כן חש שהסוגיות מדברות בדיוק סביב המושגים שפותחו פה. תכלס, איך בונים את המכונה, כן, כבר איך מרכיבים את כל החלקים, אני לא לגמרי יודע. אני מקווה, אני מתפלל שכשניכנס לשבוע הבא, אני כבר עכשיו מכריז, לשבוע הבא, עד חכו למייל, כל מיני למטה סוגיה בחב ג' של אבילות בשבת, ואז למטה סוגיה של אבילות, איך מוני סופרים את האבילות בעצרת, בראש השנה וכו'. נראה לי שזה נכון יותר להקדים את זה. לא נראה לך שכדאי? אני שואל, אני מתייעץ עכשיו, אני לא מודיע כלום, אני מתייעץ. מה אתם אומרים? איך אתם רוצים ללמוד? נו? נראה לי, אני אומר לך את האמת, אני אלמד את הסוגיות בימים הקרובים, בטח אני אגלה שאני חושב אחרת, בסדר, אבל אני אבלבל אתכם עוד פעם. אני אגיד רק משפט אחד, סליחה, שקטעתי לך, אני אוהב את תנועה, אתם יודעים איך יורים בתנועה, טווח מאוד, פוטנקיסטים, ירי בתנועה, טווח.
קצר.
קצר, נכון. למה? לא רואים רחוק. כן, עמיחי.
בדלתם, בסוגיה של שמועה קרובה רחוקה, מתגלה שיש
שלושים אובייקטיבי. אז אתה רוצה קודם ללמוד שמועה קרובה רחוקה? אני שואל, באמת, אני מתייעץ איתכם. נראה לי שכדאי לדלג ולחזור, אבל בסוף מה שצריך לעשות זה סיכום, בסדר?
אבל אני חושב שגם לא תמיד להתעקש למצוא דווקא כאילו זה כל בניין משתנה.
משלמים, כמו שבין, לא, כאילו, כמו שבאמת, יהיה קורה, בסוף בפועל שבין בן אדם עבל, וכמו שדיארת כל הפעמים, זה קשה, זה לא מסתדר, גם בחיים עצמם, זה לא מסתדר שהוא מצליח על מוציא לו צמח, זה רק, אני חושב של, לפעמים נקודות קיצון הן יכולות ללמד על הכלל, לפעמים לא, כאילו נקודות קיצון לא מלמד על הכלל, ויש תקלה שלא מסתדר בנקודות קיצון, וזה באמת מצוקה, וזה כמו שבין, זה לא עובד.
בוא נגיד ככה, בעצם מה העלית פה על המזבח? בוא נסביר מה עומד פה על הפרק. אני לפחות ניסיתי לעבוד כמו בריסקר. דיינו, להניח שיש איזשהו מנגנון שכל החלקים שלא מסתדרים אחד עם השני, זה כמו, אני אגיד, יש לכם פאזל כזה, אתה קוראים פאזל חשיבה, אומרים לך, תסדר את כל המשולשים, ואני עובד כמו בריסקר עכשיו שרוצה שלא יישאר לו בחוץ שום חתיכה. ואתה מדבר בשפה אחרת, שהיא שפה פונקציונלית, שפה שונה. אני מאוד חווה בלימוד שלי את המתח בין השפות, כי אני יודע שההלכה היא לא רק מערכת מכניסטית בריסקאית שמופשטת. אני מולבל, אני ריח את האמת, אני מחפש, אני בודק. בהקשר הזה יש לי תחושה שעלינו על מושגים נכונים, ושאנחנו די קולטים מה קורה פה. יחד עם זה, שאני כרגע מבולבל, אני אומר את האמת. הבלבול הוא לא כי לא למד, הבלבול הוא כי מה שנאמר בסוגיה אחת לכאורה הוא הפך מה שנאמר בסוגיה אחרת. בסדר? אז זה כמה הערות ככה בעקבות הדברים שנאמרו. כן, בבקשה.
זה עלה כבר בסוגיה של עבר ממידה ומתורה. שיש פה מושג בנושא במוקב הרבה נשודת שונים ושמתקנים כאלה אחד לשני. שיש לי תשובה כיוון אחד שזה הולך אליו.
נכון. אני מקבל שזה יכול להיות, אני יכול להגיד, נתן לכם מסכת שלמה שהיא ארוכה, אז לא עלה לשלמה, אבל חטיבות שלמות, כי למדתי אותה הרבה זמן, מסכת שבת. אני זוכר את היסורים, אין לי מילה אחרת, היסורים של אבא שלי בשיעור, למדתי אותו שבת שנה שלמה. למדנו, זמן, אלו חורף קיץ, למדנו שבת, איך הוא התייסר סדר אותה מבחינה מוסדית, שכל החלקים יתאימו אחד לשני. אני אסביר לכם מה העיקר הקושי של מסכת שבת מבחינה מוסדית. בצד כל היסורי שבת, היא גם מלאה במה? היא מלאה ביתרים, אתם יודעים את זה. היא מלאה ביתרים, כשכל הזמן היא מחפשת איזה מנגנון מאזן בין מצד אחד שביתה ממלאכה, יחד עם זה שבשבת גם מותר לחיות, כן? או לנשום או לאכול, כן? וזה מאוד מורכב מבחינה מוסדית להסביר את היתרים. אם אתה נוטש את העמדה המושגית ועובר לעמדה הפונקציונלית, זה עובד יותר פשוט, כן? שאני גיליתי על שם שלמה זלמן אוירבך. את מסכת שבת לומד בצורה פונקציונלית. הוא בונה נרשה ליסוד מדהים. הוא אומר, ההגדרה של פעולה נמדדת לפי לשון בני אדם. הוא כותב את זה בתשובה מאוד ידועה שלו, שהוא כותב נגד החזוני, שאמר שחשמל זה בונה. שלמה זלמן שואל את השאלה הבאה, זו שאלה מושגית. הוא אומר, למה לא נגיד שאדם ששוטף צלחת שהוא בורר, לא עושה פעולה של הפרדה? אז הוא אומר, התשובה, אני אגיד לכם מהו, כי אף אחד שהוא שוטף צלחת לא אומר, אני הולך לברור. ולכן אני בעצם לא מגדיר את הפעולה הזאת כהפרדה, זה פעולות ניקיון. זאת אומרת, שלמזלמן, מעולם לא שמעתי בן אדם שהולך להדליק את האור, שהוא אומר, אני הולך עכשיו לבנות מעגל חשמלי. אז זה לא בונה. זה מעבר לשפה פונקציונלית לגמרי, איך מסתכלים על זה, מה התפקוד שלו. יכול להיות שמבחינה מושגית זה אותו דבר, אבל מבחינה מעשית לא מסתכלים על זה כאותו דבר. הוא לגמרי השתחרר שם מהשפה המושגית, זה אני יכול לומר. ופה אני שואל שאלה דומה, איך ללמוד את ההלכות האלה? בסדר, אז אנחנו עוד נתייסר בזה, זה רק תחילת הדרך, נכון? אני יודע שראש חודש ביום שבת, אז אנחנו לא יכולים להתייסר. כמה הערות בתוך סוגיית הירושלמי? טוב, עבדנו פה המון על ה... יש לכם את הירושלמי לפניכם?
סוף סוף זה ליידן, הנה הירושלמי, כן?
יש לי שפר פשוט,
זה מוציא איזה קוראי הקשישי. לא, אני אסביר, בסדר? יוד ואבינועם שואל, זה ממש בקצרה, כי אין הרבה זמן היום. כתב יד ליידן זה כתב היד היחיד של הירושלמי, השלם. זה לא אומר שאין חלקים שלו שיש בידי נוסח נוספים. אבל כתב יד אחד שלם, זה הכתב יד היחיד, יודעים שבוודאות שממנו התפיסו את דפוס ונציה. ולכן נטו שנים לזלזל בחשיבות מציאת כתב היד. עד שניקר אפשטיין הצביע על כך, שאתם יודעים שכל ספר שמביאים לבית הדפוס יש לו אורך? מישהו פה עובד באביה? או מישהו כזה? מי שמביא לאורחי אבי הכתביה, אתם חושבים שמדפיסים אותו איך שהביאו אותו? לא, אורחים אותו. אז היה מביא לבית הדפוס שערך את הטקסט, הוא הציע לו כל מיני תיקונים. פה זה כלום, אבל יש מקומות, תראו פה, הנה תראו, אתם רואים שהוא תיקן תיקונים? מי זה האדם הזה? הוא אדם שעובד בבית הדפוס, יודעים את שמו אפילו, יודעים המון עליו. קוראים לו דניאל בן חיים, במאה ה-16 הוא חי בוונציה, והוא מכין את הכתב היד. ומה מדפיסים בוונציה? את הכתב היד עם התיקונים שלו. שמע שאלה את השאלות עליו, האם הוא עובד טוב או לא עובד טוב, האם התיקונים שלו שווים משהו או לא. אתם יודעים כבר מה התשובה, לפעמים כן ולפעמים לא, כמו כולנו, בסדר? גם אני, אם אני אביא לבית הדפוס את הירושלמי, לפעמים, אולי לפעמים טוב, השיעורים שלי לפעמים טוב, לפעמים רע, נכון? אתם יודעים, אתה לפעמים רע, אתם בטח יודעים, אז אתם אומרים, מה אני עושה אצלו, אני עובר, כן? אמא שלי אומרת, הילדים לא זוכרים את כל הטוב שעשיתי להם, אבל אם עשיתי להם פעם משהו רע, את זה הם זוכרים תמיד, כן? זה אותו דבר, כן? בדוק, בדקתי את זה, גם כילד וגם כהורה, זה בדוק. חומק, זה ההבדל ביניהם, כן? עכשיו כמה ממש הערות קצרות בשולי סוגיית הירושלמי. רק על בנינו המון על הגזרות והגזרת, זוכרים? וואו, מה כתוב בירושלמי? גזרת. כתוב גזרת שבעה בירושלמי שלי, אני קורא מהדפוס הזה, בסדר? בוא נסתכל בכתב היד, כתוב גזרת, אתה מוזמן לראות משהו על המהדורה הזאת. מה המהדורה הזאת, אתם יודעים? זה העתקה מדויקת של כתב יד ליידן, תוך כדי שהם מסמנים את השינויים. כלומר, הם נותנים לך יכולת לדעת מה היה כתוב בכתב היד, מי הוסיף את מה, וכו' וכו'. פעם אחרת יותר על המבוא לתורה שבעל פה, בשבועות הקרובים לומדים על תלמודים, אז נדבר על זה שם, בסדר? רואים כבסוגיית הירושלמי כתוב גזירת, גזירת, רואים? משהו על המשניות, בסדר, אבי נועם? הראיתי לכם כשעברנו ביום שלישי על הסינופסיס, שאל תשחזרו את נוסח הסוגיה של הבבלי מתוך המשנה שמופיע בבבלי. אז בירושלמי זה עוד יותר נכון, הסיבה הפשוטה, בכל עדי הנוסח העתיקים של הירושלמי, אין משניות בכלל. על בכתב יד ליידן יש, אז זה גם, זה למבוא, זה לא לעכשיו. הסופר של ליידן הכניס את המשניות פנימה, הוכיחו באותות ובמופתים שהוא מעתיק אותו, היה לו כתב יד של משניות, כתב יד של ירושלמי, והוא זה שמעתיק. איך תופסים מעתיקים? רק אני אסגור אותה. על ידי טעויות. נכון, ככה תופסים מעתיקים. אני אומר את זה כמורה, איך מורה תופס מעתיקים? טעויות דומות. רק מה צריך אחרי זה לברר?
מי
העתיק ממי? אז למשל, איזה ספר שלא מזמן קראתי לדוד הבן 8, יש שם ילד שהעתיקו ממנו והמורה חושדת בו, ואז היא מגלה שהילד השני העתיק גם את השם שלו. ואז יודעים מי העתיק ממי, כן? סגרתי סוגריים, בסדר? מצוין, מצוין. אז אבינועם מה אמר לנו? אתה אומר דבר נכון, זה עודד הרע, מצוין. אבינועם ועודד מה אמרים? שבהמשך הירושלמי כתוב גזירות, אבל לשון אחרת, כל השינויים האלה ששמנו לב אליהם, הם מתרחשים בתוך אפילו הטקסטים האלה. תראו, יש הוכחה ברורה שהירושלמי ודאי צריך לגרוס גזירות. למה? כי מה זה גזירת שבעה? מה אומר הירושלמי? סנדל וספה. מה זה גזירת 30? איחוי וגיעות ותגלחת. נו, עכשיו תגידו לי אתם. קודם כל, מה זה סנדל וספה? מישהו הצליח לפענח את זה? אז אומרים הפרשנים, הפנים משה, אני לא מצאתי עדיין פירוש אחר, שזה ראשי תיבות של איסורי אבלות. ובלשון אחרת, לכאורה, מה אמרנו פה? גזירת שיבה זה תקופת השיבה, גזירות שיבה זה איסורי השיבה, נו. אם צודק, אני לא יודע מה זה סנדל וספה, דבר אחד בטוח, זה לא מה?
זה ספה, כמו אדם.
יפה. זה האמת, זה נראה, אבל מבחינת הטענה שאני נושא לטעון, אין הבדל ביניהם. כלומר, ברור שהירושלמי מבין שגזירת שיבה, הכוונה למה? לאיסורים. אז זה דבר אחד. אוקיי. דבר שני, ראיתם שהירושלמי נכנס פה לעובי הקורה, לכל הנושא של מקצת היום כחולו, ממש בדומה לסוגיית הבבלי, סביב מי הוא נכנס לנושא שמקצת היום ככולו? אז בוא נראה. הירושלמי מתחיל, איד דבי מימר, סליחה, רבי עמי אבל עובדה וגילח יום 30. שפה, תסתכלו מה קרה פה, יש לכם סבלנות? מה הדפוס, מה כתוב? מי יכול לקרוא לי מהדפוס? שאין לכם. מי שיש לו ונציה, מה כתוב ונציה? מי יש לי פה?
רבי אבל עובדה וגילח יום
30. אז מה שכתוב זה... אבל יובדה וגילח יום 31, רבי אבל יובדה וגילח יום 31. בשון אחרת, מביאים לי סיפור, שני חכמים, כל אחד מהם גילח יום 31. כן? אבל מי שמסתכל בכתב היד פה, יראה שזה תיקון של המאדיר. דהיינו, האחד רבי ואחד רבי זה המאדיר עשה. לעומת זו, בכתב יד, לידי רצו מה היה כתוב. רבי עמי אבל יובדה וגילח יום 30, אבל יובדה וגילח יום 31. ולשון אחרת, זה שני סיפורים על מי? על רבי עמי. למה הוא תיקן את זה? כי הוא לא, אולי לא הבין מה, 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 מה קורה פה, שרבי עמי יחליט מה הוא רוצה. עכשיו, הסוגיה הזאת, זה עוד תופעה ירושלמית, יש מקבילה במסכת נזיר. גם זה אני אסביר במבוא לתורה שבפה. אתם יודעים משהו על המקבילות בירושלמי?
בכתב יד כתוב פעמיים רבי עמי?
בכתב היד כתוב, אני קורא, רבי עמי אבל יובדה וגילח יום 30, אבל יובדה וגילח יום 31. אז על מי שני המעשים? רבי עמי. עכשיו, בירושלמי יש תופעה, כשיש ציטוט של מקורות שונים, אז הסוגיה בשלמות מובאת בשני המקומות. באופן מכני לגמרי, העתקה שלמה של הסוגיה. היקף התופעה, רק שתבינו מהו, יש בירושלמי סוגיות כפולות בהיקף של 30% מהירושלמי. כלומר, אם נביס כל סוגיה פעם אחת, הירושלמי מצטמק ב-30%. אבל במקרה שלנו, אז יש לזה מקבילה בנזיר. למה? כי מה מביאים פה? המשנה מנזיר, באיזה יום הנזיר מגלח. זה נמצא בנזיר, בפרק ג' הלכה א', בוא נפתח שם. מה זה? בדף, בדפוס של ונציה, זה מבית עמוד ג', ושם אני קורא לכם מה כתוב, ושם פה הוא לא תיקן. כתוב רבי אמי אבל יובדה וגילח יום למד ואבל יובדה וגילח ליום למד א'. עכשיו זה אותו מאדיר, שימו לב, פעם הוא מתקן, פעם הוא לא מתקן. אני לא יודע אם הוא למד פעם שנייה והוא חזר בתשובה, אבל ההנחה היא שהתיקון הזה הוא לא תיקון מוצלח, אלא בגלל ההמשך. מה כתוב כמה? דתנינן תמן, מי שנזר שתי נזירויות מגלח את הראשונה יום 31 והשנייה יום 61. אז מה אני מגלה? שאפשר לגלח מה? או ביום 30 או ביום 31. הנה אותו חכם, פעם עשה כך, פעם עשה כך. למה? כי הוא למד מנזיר. אז קודם כל רואים כמו הבבלי קשר ברור בין נזיר לבין שלושים. אבל זה באה התשובה. מה הייתה התשובה? אמר רבי יוסי, תמן לשעבר ואחר לך תחילה. המשנה בנזיר לא אומרת לך תחילה, היא אומרת שאם הוא עשה את זה הוא יצא ידי חובה. ובכל אופן, זה מבחינת ההידיינות של מקצת היום ככולו. ואז הירושלמי הוא ממשיך ואומר ככה, אני קורא, רבי ירמיה הורי לרבי יצחק התושעיה, ואידה אמרי לרבי חייא בריד רבי יצחק התושעיה, לגלח יום 30 מי מתניתין. אני יכול להוכיח שמקצת היום ככולו, מאיזה משנה? שלנו. מה הוכחה? שמונת ימים קודם לרגל, בטלו ממנו גזירת 30. מה אני רואה שביום שמיני יש לי מקצת היום? ככולו, שימו לב, זה לא כמו הבבלי. כי הבבלי, כשהוא רצה ללמוד שיש לי קצת היום ככולו, מאיפה הוא למד אותו? מיום שביעי. הבבלי לא ראה קשר בין יום שמיני לבין מקצת היום ככולו. או, בוא נאמר אחרת. לא, זה לא פלא, אני אסביר לך למה. איך אתה מפעיל מקצת היום ככולו פה? מה הקשר? למה הבבלי לא הפעיל? הבבלי אומר, התחילה שלושים, כשאתה רק אסור ביסורי שלושים, אומרים לך, אוף לספר, ערב הרגל. הירושלמי כנראה הבין משהו קצת שונה. כשקיימת יום שלם מתוך השלושים, נו, אז לא קיימת. אם יש לעצמי, הם בכלל חשבו שיום שמיני קשור במה? הם מקצת היום ככולו. מה בכלל הקשר? השלושים התחיל, אוף לספר. כנראה שהירושלמי רוצה שתקיים יום שלם מתוך השלושים. או בוא נאמר אחרת, אם אני טענתי בפניכם בהתלהבות ביום שלישי שהדין של רגל מפסיק שלושים הוא לא דומה לדין של רגל מפסיק שבעה, כי בשבעה אתה צריך לקיים תקופה מתוכה, שלושה ימים לפי דין המשנה, ואילו בשלושים זה לא כתוב שצריך לקיים את השלושים. אלא שהשלושים התחיל, אומרים לך לך תסתפר. אני לא בטוח בירושלמי, כי ירושלמי מנסה ללמוד את הפסקת, את הדין הזה מדין מקצת היום כחולו, כנראה כל היום השמיני יתקיים. ככה זה נראה. שהירושלמי דוחד. ואז אולי חזרנו עוד פעם לאיפה? למקום שדומה. לבב, זה שכן, מה אומר הירושלמי? אומר רבי יוסי, שאני הייתה מן שבפני כבוד הרגל התירו, שאני מציע לפרש את זה, מה הכוונה? זה לא דין בכלל שקצת היום כחולו, אין פה שום דין של שרגל מבטל שלוש, תצאו מהקטע הזה, פשוט דין של כבוד הרגל. תדע לך שהיא כן, מה הוכחה שזה לא מדין שקיימתי את האבלות, אלא מדין? דאמר רבי חלבו רב חונה בשם רב, חל יום שמיני שלא להיות בשבת, מגלח ערב שבת, למרות שערב שבת הוא יום שביעי, הוא בתוך השבעה, אם תימר שלא מפני הרגל התירו, אם תגיד זה בגלל שהוא פה קיים את השלושים, איך אתה יכול להסביר? חייב להיות שזה הוא בתוך השבעה, שזה בדין מה? דין מיוחד של להסתפר לכבוד הרגל. והוא ממשיך ואומר, ועוד מן הדד לתני, על כל המתים הוא שולה לאחר שבעה ומאחל לאחר שלושים. נו, וישלול יום שבעה ויאחל יום שלושים. למה זה לאחר? הרי מקצת היום ככולו. כן? ואז פה בא משפט שהשאלה איך לפרש אותו. אמר רבי חגי, דיהה ושמת הכן ושמת הכן. מה המשפט הזה אומר? מה אמרתם לעצמכם? כלום, נכון? בסדר. אני גם לא יודע בדיוק מה אומרים. שזה אני הולך לפרשנים. אני רק קורא לכם מה שאומר הפני משה. הפני משה אומר... כלומר, רבי חגי, מה את מה? דמי תסיעת המשמעית את רבי יוחנן גופי, נשמעית את רבי יוחנן, דמי שנה כאן וכאן לרבי יוחננו, ויהיו לו סביר למצאת היום כחולו, ולנן סביר לשפיר למצאת היום כחולו. ולשון אחרת, הפני מועש שטוען, למרות שזה נראה שהסוגיה נוטשת את מקצת היום כחולו, שהיא טוענת שזה מחלוקת. אני לא לגמרי יודע עדיין את הפי הנוח של המשפט הזה, אבל דבר אחד ברור, הדיון פה מצד אחד מאוד דומה לבבלי, מצד שני הוא גם מאוד... דווקא בגלל הדמיון אפשר לגלות נקודות שוני יותר עמוקות, אבל ממש המושגים שדנו בהם נמצאים פה, ובואו נסיים, כשיעור כללי תכף, רק בחטיבה הבאה שמאוד מקפילה לבבלי, אבל תראו איך זה כתוב אחרת לגמרי. מה כתוב פה? תנאי זו דברי אבא שאול. כלומר, מי דברי אבא שאול? שאומרים זו דברי אבא שאול. על מי זה מוסב? יכורה על המשנה. עכשיו תראו, שימו לב, למה בבלי מביא אבא שאול? רק מה בבלי אומר על אבא שאול? שהוא חולק על המשנה. כלומר, לפי הבבלי, אבא שאול הוא לא המשנה. כי אבא שאול זה נקצת היום לכולו, נכון. ממשיכים, רב יהודה בשם שמואל, רבי אבר בשם רבי יוחנן, הלכה כאבא שאול ותנאי כן הלכה כדבריו. רבי בא בשם רב. עכשיו זה המקבילה לרב בתחילת סוגיית הבבלי. דברי אבא שאול בן ימים בן גזרות בטלו, אבל דברי חכמים ימים בטלו, גזרות לא בטלו. מה בנהון? רב חונה אמר ערב הרגל בנהון, אם גילח ערב הרגל יגלח אחר הרגל, אם לא גילח ערב הרגל אל יגלח אחר הרגל, ויוחנן אמר אף מי שלא גילח ערב הרגל יגלח לאחר הרגל. וכאן אתם ממש שומעים את ההקבלה לסוגיית הבבלי, והבדל אחד מאוד גדול. הבבלי כתוב גזרות בטלו, ימים לא בטלו, ואילו בירושלמי כתוב הפוך. כן, אז מה עושה הפני מוישה? הפני מוישה מה עושה? הוא מהפך בירושלמי, כן, עושה לעצמו חיים קלים. אני מאוד מפקפק בזה, לא רק כי זה בעייתי להגיע טקסט אחד על פי טקסט אחר, אלא מסיבה מאוד פשוטה, שאני חושב שזה קשר למה שאני אמר לפני רגע. הבבלי הרי מזהה את המשנה, לא בשיטת אבא שאול. הירושלמי מזהה בשיטת אבא שאול, ואז הוא אומר, אבל דברי חכמים, כל מה שנאמר בסוגיית הירושלמי, למרות שהוא לגמרי משתמש בטרמינולוגיה של גזרות וימים, הוא לא נאמר על המשנה. הוא נאמר על אותם דברי חכמים. עכשיו, משהו על הביטוי דברי חכמים. מה זה נשמע לכם? מה זה דברי חכמים? אתה צודק. גם השעה צועקת עליי רק לסכם את זה מהר, אבל כאילו הרבה הבינו שהכוונה מנפנה לברייתא. הנה יש חכמים שמופיעים בברייתא. העניין הוא שהרבה מאוד מקרים שדברי חכמים מופיע, ברייתא כזאת לא נמצאת, ויתרה מזאת היא נאמרת לפעמים לדברי המוראים. ואפשטיין כתב על זה זה מופיע במחקרים שלו באחד מהמאמרים, שהביטוי דברי חכמים בירושלמי פירושו הלכה, מה שאמר אליהו, או בלשון אחרת הטרמין הבבלי שכולם מכירים, זהו דברי רבי פלויני, אבל חכמים אומרים, בירושלמי זה זהו דברי רבי פלויני, אבל דברי חכמים, אבל דברי חכמים זה לא הכוונה בהכרח ציטוט לברייתא, אלא זאת ההלכה. בוא נאמר את זה בצורה הבאה, הירושלמי מזהה את אבא שאול עם המשנה, אבל מול זה הירושלמי אומר שיש הלכה של דברי חכמים, שהם משתמשים בטרמינולוגיה של המשנה של גזרות, הם כמעט אומרים ההפך הגמור, זה לשון אחרת, אני קורא. אבא שאול מה אומר? בין ימים בין גזרות בתלוך, מה לא מדובר לפי זה בדיוק בלשון המשנה, אלא הפוך. שבמשנה כתוב גזרות, בטלו גזרות שבעה, בטלו גזרות 30. זו שיטת אבא שאול, אבל לפי חכמים, הגזרות לא בטלו. שימו לב. כלומר, אתם רואים פה, ממש לא צריך להגיע. רואים פה ממש, אחד, אבא שאול, שהוא המשנה, גזרות בטלו. חכמים, דברי חכמים. כלומר, ההלכה היא שהגזרות לא בטלו. הגזרות לא בטלו. רק מה קשה להבין, והמיכל צודק. מאוד הבנו יפה, מה הכוונה? גזרות בטלו, ימים לא בטלו. רק פה הירושלמי כאילו אומר, יש רובד מטרים שנקרא ימים בטלו, הימים ודאי בטלו, רק מה השאלה? מה עם הגזרות, כן? עכשיו כולם חושבים, כמעט כולם, בסדר? שכנראה ירושלמי מנסה להגיד אותו דבר כמו הבבלי, רק מה השאלה? איך זה נכנס? אני גם אסביר שאם מה שנאמר פה נכון, אז המהלך הוא ההפך הפכים מאשר בבבלי. כי מה היה המהלך בבבלי? הבבלי מתאר את המשנה כשתת חכמים, ומול זה מביא אבא שאול, ובעצם הסוגיה הולכת ומקלה יותר מאשר, לא יודעת, כל הקולקה זה מקל, הוא מושך את זה לכיוון שבו יותר מבטלים וכו' וכו'. לעומת זאת, בסוגיית הירושלמי, אם אבא שאול המשנה, ואני אומר דברי חכמים, שלמרות שאבא שאול אומר שגזרות בטלו, שגזרות לא בטלו, אז איפה לוקחים אותי? לכיוון יותר... יותר מחמיר, רק כשנשים לב, כלומר, הכיוון הוא כיוון הפוך, כלומר, אותה נפקמינה משותפת לשני התלמודים. בעצם מה שהירושלמי אומר, פשוטה של משנה לפי תפיסת הירושלמי הוא, אז הוא פשוטה של משנה. פרשנות המשנה לפי הירושלמי מהו? שהשלושים בתה לגמרי, ואילו הירושלמי אומר, יש דעה מוראית, רב, דברי חכמים, גם רב אותם לא פלי, כן? כלומר, יש דעה של רב שאומר, מה פתאום? אתה יכול להתגלח, אם לא התגלחת, זה לא פתאום. בסדר, זה דבר אחד לפני האחרון. אחרון, עד שהרב מתחיל, אני רק עוד הערה אחת קצרה, על עוד הבדלים בין נקודות השקע בין בבלי וירושלמי, זה נוגע לשאלה של מה קורה באדם שקבר מתו שני ימים לפני הרגל, והוא... לפי הפשוטה של משנה הוא יעשה חמישה ימים אחר כך, מה קורה בתקופת האמצע? אז לפי הברייתא בירושלמי וגם בתוספתא, לא ינחמו אותו, אין הרבים מתעסקים עמו ברגל, לכן הם יתעסקו איתו מתי? חמישה ימים שאחר כך. לעומת זאת, לשיטת הבבלי, כך עולה בברייתא מפורש, הם יתעסקו איתו ברגל, וכן הם לא יתעסקו איתו אחרי הרגל. מה? לא, התוספתא היא כמו ירושלמי. התוספתא אומרת, ככה ליברמן מפרש, שהם לא יתעסקו איתו ברגל, כי כבר יתעסקו איתו ביומיים לפני כן, והם ימשיכו להתעסק איתו בחמישה ימים אחר כך. למרות זאת, לשיטת הבבלי, הם יתעסקו איתו ברגל, ולכן לא יתעסקו איתו אחר כך. עכשיו, אני רק תוהה בכל רם, ובזה נסיים, האם יש קשר בין המחלוקת הזאת לבין המהלכים שראינו שמתפתחים בשני התלמודים. עוד היינו, אני אשאל את זה בצורה הבאה. לשיטת הירושלמי יוצא שהפיצול בקובר מתו שני ימים הוא מוחלט. אדם קובר מתו שני ימים, מתעסקים עמו, הוא של שבעה, ואז אומרים לו פועז, פועז בכל. עוד שבוע ניפגש עוד פעם, נחזיר את הכיסאות, החולצה הקרועה, ינחמו אותך. אני חוזר על השאלה, אין בכלל דבר כזה אפשרי בכלל. אני כל הזמן משתכנע שההלכה הקשה הזאת בינינו היא בנויה על תפיסה שלא ייתכן לפצל שבעה. פשוט זה לא דבר שעולה על הדעת. עכשיו שימו לב ששיטת הבבלי, הבבלי מבטא שגם אותו מברייתא בחף, שאפילו יום אחד שעה אחת, גם אם אנחנו פיצלנו את השבעה, מה היינו אומרים על הרבים? תמשיכו. כלומר, עוצמת הפיצול הוא יותר רך, הוא פחות, כן? כאילו, תחום הניחום נקרא לזה, ההתעסקות של הרבים, הבבלי לא עלה לדעתו אף פעם שיעלה לדעת, שנגיד לבן אדם פוצל אותו לשניים. האם יש קשר? האם השאלה הזאת, כאילו, שאלת הפיצול כדבר אפשרי, עד כמה הוא עולה בסוגיות? טוב, עד כאן, בסדר, הרב מתחיל את השיעור הכללי. אז מה אנחנו עושים ביום שלישי, חבר'ה? חב ג'. חב ג', מוסכם?
הוחלט.
הוחלט.
תפילו.